עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, מהדורה המרכזית כאן ברדיו קול חי, ואנחנו יחד עם הצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן. היום אנחנו מנסים גם לעסוק במה שקורה ברשויות המקומיות. דיברנו על העיר בית שמש, נדבר על זה שוב בהמשך, כאשר הסתיימו שם הצבעות. אנחנו כל העת בקשר כדי לבדוק מה קורה שם. ובתוך כך, מול כל הדברים הללו, אנחנו מנסים גם היום לעקוב אחר אירוע מעניין שמתרחש משעות הבוקר. בית החולים מעייני הישועה מנסה לגייס את הציבור כולו כדי להקים ביחד טיפול נמרץ לילדים, יחידה כזו שלא הייתה קיימת בבני ברק, שלא קיימת נכון להיום בבני ברק, ובסיוע גדול של הציבור זה מה שכנראה יקרה בעזרת השם. ואנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם יושב ראש ארגון עזרה ומרפא והיועץ הרפואי, הרב אלימלך פירר. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
אז בבני ברק אין טיפול נמרץ לילדים, וילדים שצריכים היום טיפול נמרץ, לאן הם הולכים?
היום אני מניח שילד מגיע, שהוא זקוק לטיפול נמרץ או קרוב לטיפול נמרץ, דבר ראשון מעבירים אותו לבתי חולים בסביבה, ומחפשים שם מיטה בטיפול נמרץ, כדי שיהיו קרובים לטיפול נמרץ או ישירות לטיפול נמרץ. טוב, אין ספק, אין פה בכלל שאלה ואין פה בכלל ספקות, שההבדל בין מחלקת ילדים שיש לו טיפול נמרץ ילדים ומחלקת ילדים שאין לו טיפול נמרץ ילדים, המרחק הוא גדול, המרחק הוא גדול בכל המובנים. ואין ספק שזה חלק של הצלת חיים ממש, הצלת חיים בפועל, כשיש טיפול נמרץ במקום.
בגלל זמן הגעה, זה הסיפור?
זמן הגעה, וגם יש לפעמים שמתפתח אצל אלה תוך כדי אשפוז הרגיל, הוא לא הגיב לטיפול הראשוני, ותוך כדי הטיפול הראשוני, שהוא חייב להיות לכאורה, אמור להיות במחלקת ילדים רגילה, יש הידרדרות וצריך את הטיפול נמרץ במקום. יש קריסת מערכות, או קרוב לקריסת מערכות, או צריך אינטובציה, הנשמה מהירה. כל הדברים האלה מתבצעים בטיפול נמרץ.
האם בית החולים מעייני הישועה, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא יכול, מסוגל, להכיל בתוכו גם יחידת טיפול נמרץ ילדים?
הוא עוד איך. לא רק שהוא יכול, אלא הוא חייב. הוא יכול וחייב, הוא חייב ויכול, יכול וחייב.
מבחינת הצוות, זה הצוות הקיים בבית החולים שפשוט יועבר ליחידה החדשה?
הם אמורים, מעיני שהוא אמור להביא צוות מיוחד לטיפול נמרץ. זה לא הצוות שנמצא כרגע, הם אלו שאמורים להפעיל את הטיפול נמרץ, אלא אנשי טיפול נמרץ. ההתמחות בטיפול נמרץ היא התמחות מיוחדת. מעבר להתמחות במחלות ילדים, יש תת התמחות של טיפול נמרץ, שזה נקרא רפואה של מולטי אורגן פיילר, או זה תמיכה, זה התמחות בנפרדת. זה לא אותו הצוות, זה אמור להגיע צוות מיוחד שאמור להפעיל את היחידה.
אז היום רבים מתגייסים כדי לסייע בהקמת יחידת טיפול נמרץ חדשה לילדים במעייני הישועה, וכולם שואלים, מה קרה עכשיו? הסתדרנו עד היום, ברוך השם, כל כך הרבה שנים, אי אפשר להמשיך להסתדר?
קודם, אין ספק שניתן לשפר את הטיפול כשיש טיפול נמרץ במקום. אז היום יהיה אפשר יותר לטפל בילדים, על אף שהם קרובים לטיפול נמרץ, לשירות המחלקת ילדים, כי יודעים שיש טיפול נמרץ במקום. אז הדבר הזה משפר את הטיפול באותם הילדים, ומונע מכך לעברה. יש לא מעט מהמקרים, כשאתה מגיע, יש מחסור, בוא נגיד, את העובדות, יש מחסור במיטות טיפול נמרץ באופן כללי במדינת ישראל, וגם באזור המרכז, אותו הדבר, ולכן זה חשוב גם כן לצורך, ולכן זה חשוב מאוד במעייני הישועה.
כלומר, יש מקרים שאם הייתה יחידת טיפול נמרץ לילדים בבני ברק, המקרים היו מסתיימים אחרת.
אני מעריך שכן, אני מניח שכן.
הרב אלימלך פירר, תודה רבה על הדברים, שיהיה רפואה שלמה לכולם, יישר כוח, תודה רבה. אנחנו עם יושב ראש דירקטוריון במעייני הישועה, אייל משיח, שלום.
ערב טוב.
שלום הרב אייל משיח, כשאנחנו מדברים על מעייני הישועה ויחידת טיפול נמרץ, אז הנה הרב פירר, שהוא יועץ רפואי וסמכות רפואית כל ותיק וידוע, אומר שזה עניין של חיים ומוות. השאלה נשאלת, למה המדינה לא בונה דבר כזה? למה זה נופל על כתפי הציבור?
אני לא חושב שאלה שצריך לשאול אותי, אין לי מושג. ותחשוב את האנשים שמתעסקים במדינה. אנחנו הגענו למקום הזה, ואנחנו צריכים לעזור לו להתקיים, ולהתפתח. ואם אנחנו יכולים לעשות את זה, זה מצוין.
איך זה שעד עכשיו דבר כזה לא קרה? אנחנו כבר ב-2018. מה עיכב את הקמתו של טיפול נמרץ ילדים עד היום?
בית חולים מעייני הישועה הוא בהתפתחות. זה אדם פילנטרופ שהקים את זה לפני 15-20 שנה, ולאט לאט התקדם והתקדם, והתקדם בגלל מסירות נפש. מסירות נפש של דוקטור רוטשילד, זיכרונו לברכה, והרבה של אהוב נפשי וידידי, שמעלה את הבית חולים הזה לגבהים אחרים. וכמו שלפני 30 שנה דלנו טלפון, והיום אנחנו מסתדרים בלי טלפון. זה ככה, זה התקדמות חייבת להיות. והבית חולים הזה מתקדם במסירות נפש. אני מכיר את האנשים, מהאנשים שמתעסקים בניקיון שם, עד הרופאים המחירים שם.
כלומר, בוא נודע על האמת, שאם לא היה מסירות נפש של הדוקטור הרב רוטשילד, יכול להיות שעד היום לא היה בית חולים.
לא היה חולים בבני ברק, יכול להיות שלא היה...
שלא נדבר על טיפול נמרץ, בית חולים לא היה.
שלא נדבר, קל וחומר טיפול נמרץ, כן. המקום הזה קם במסירות נפש, והוא ימשיך להתקיים במסירות נפש.
בית החולים הוא בגלל האופי המיוחד שלו, הוא בית חולים על פי ההלכה כמובן, משרת ציבור שומרי מצוות, גם הרופאים, גם הצוות, ההלכה היא חלק בלתי נפרד מההתנהלות בבית החולים, שלא תמיד זה קל, והצוות המיוחד בבית החולים הוא אופייני כדי להתאים את עצמו אל הצרכים הללו. יש מקרים שאתה יודע שזה באמת נושא משמעותי של ויכוח, רפואה או הלכה?
זה משמעותי מאוד. מעייני השואה זה משמעותי מאוד, ואני מדבר בהרבה אנשים שמגיעים לבית חולים הזה, שזה משמעותי מאוד בשבילהם. ההלכה והרפואה, שזה לא נוגד, זה לא נוגד, זה משלים אחד את השני, ומעייני השואה רואים כמה זה נפלא. מצילים חיים, והמסירות נפש של האחים והאחיות והרופאים והאנשי המקצוע מסביב, זה לראות את זה ולהתפלות. זה נפלא, ממש נפלא.
אתם כחברי דירקטוריון?
זה חייבים להתמצא לדבר הזה.
אתם כחברי דירקטוריון פונים למשרד הבריאות, למשרד האוצר, לממשלה, למישהו לקחת חלק בהמשך סגסוגו, פריחתו, הגדלתו של בית החולים?
אנחנו פונים ונפנה, אבל במקרה דנן, אם נתחיל לפנות עכשיו, אז זה ייקח כמה שנים עד שזה יקרה. ואנחנו חייבים להקים את המחלקה הזאת דחוף מאוד מאוד מאוד.
מה העלויות של מחלקה כזו?
סליחה?
מה העלויות? כמה עולה מחלקה כזו?
מחלקה כזו יכולה להגיע ל$2 מיליון.
משמעותי, וזה בסיוע גדול של הציבור, שגם היום, אני יודע, כולם מתגייסים.
עולם התורה בכלל מתגייס, גם בעולם וגם פה בארץ, שזה לא בא מאלך, זה עסק רציני, אבל חייבים להקים את זה. וזה יקום בעזרת השם. אני רואה את ההתמסרות של עם ישראל, בבני ברק בעיקר, וחוץ בכלל, וחוץ לארץ, שאנשים מצלצלים אליי, וכמה לתרום, ואיך לתרום. שאם הייתי מצלצל למישהו בחוץ לארץ ולהגיד תתרום בתתרום לישיבה, אז הוא נותן לי $5,000. פה נותנים 40,000, 50,000, בלי שאלה בכלל.
מדהים.
תראה, כשאתה הולך לבית חולים, אז אתה תמיד אומר, תשמע, העיקר הבריאות, אפילו אתה בא לבקר. זאת אומרת, העיקר הבריאות שאתה יוצא משם, נכון? אז לא עלינו, אני לא רוצה לראות איזה מישהו, אבא מגיע לבית חולים, ואומרים, תשמע, חייבים טיפול נמרץ ואין פה. אז יכול לקרות לכל אחד מאיתנו חס ושלום. אנחנו אסור שזה יקרה. אסור שיגיע מצב שנגיע לבית חולים ולא יהיה טיפול. וזה המצב הכי גרוע. הכי גרוע שיכול להיות.
אז כולם מצטרפים, שקל לשקל, ולכל אחד יהיה גם חלק בדבר הגדול הזה.
ממש שקל, אבל אני ראיתי שם היום בחצי צהריים, וראיתי את התלפניות, יש עשרות תלפניות, אני מסתכל על הסכום, אני רושבת 52 שקל, 87, 101 שקלים. זאת אומרת, זה מצטרף ומצטרף, אני רואה שזה מגיע למיליון, בשתיים, בשלוש, יש לנו סכום שצריכים להגיע אליו, ואני קורא לזה לשם שמחר נגיע לה, אבל אנחנו צריכים הרבה כוח, כי זה קצת מתעכב.
אז בוא נפנה ברשותך ביחד למאזינים, וניתן להם את מספר הטלפון שמגיעים לאותם תלפניות שאתה מדבר עליהם.
כן.
כוכבית 378. אוקיי.
כן. חשוב מאוד 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 להתקשר, ושנגיע לזה, זה לא סתם משדר. זה משדר של מסירות נפש, והצילות אפילו אפשר להגיד. חייבים להקים את המקום הזה, חייבים. זה בנפשנו. שלא נזדקק רק של מהדברים האלה.
רב אייל משיח, יושב ראש דירקטוריון במעייני הישועה. תודה רבה על הדברים.
טובות, כל טוב, שלום, שלום.
שלום ובשורות טובות. ואנחנו מיד, רגע, מתקנים אותי? אוקיי, לא. אנחנו נעבור לעניין אחר עכשיו. אנחנו על קו הטלפון עם איציק קרומבי. שלום וערב טוב.
שלום, 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 ערב טוב.
נכיר אותך בקצרה למאזינים, אתה תכיר אולי קצת יותר. אתה יהודי חרדי, צעיר, החיים ברוך השם ובעזרת השם לפניך, מתעסק בכל עולם תעשיות ההייטק, אבל מהעולם הזה גילית את התעסוקה החרדית, את הדרך כדי לנסות ולשלב יותר חרדים בעבודה. עד כאן תיאור מדויק?
נכון, ברוך השם.
אתה נבחר מבין 40 צעירים המבטיחים של ישראל, יש איזה פרויקט מדי שנה שככה מלקטים ובוחרים יוזמות של צעירים שיש להם בעזרת השם עתיד. ספר לנו רגע, כשאנחנו מדברים על תעסוקה חרדית, היום מתפרסמת ידיעה כי מספר הלומדים התורה בישראל מגיע לשיא של כל הזמנים, לא היה כמוהו מקום המדינה. זה אומר שבמקביל מספר העובדים יורד?
קודם כל, ברוך השם, מספר הלומדים גדל, ואנחנו מקווים ומתפללים שהוא יגדל ויתפתח ושימשיכו כל שיכול וצריך, ברוך השם, להשקיע בלימוד התורה, ושזה הדבר הכי חשוב והעיקר. אבל יחד עם זה, אנחנו מסתכלים גם על כמות גדולה והולכת של אנשים שמעוניינים להצטרף לשוק העבודה, או שעובדים בשוק העבודה כבר ורוצים לשדרג את עצמם וללמוד מקצוע ולהתפתח, ואנחנו מנסים לחשוב כל הזמן, הפעילות שלי במסגרת קרן קמח וקרן אחים והרשות לפיתוח ירושלים, ואנחנו מנסים לחשוב איך אנחנו עוזרים לאותם אנשים להתפתח ולמצוא מקצוע שבאמת גם יעזור להם להתפרנס בצורה מכובדת, וגם בעולמות ההייטק וגם בעולמות של יזמות ושל בכלל כל מה שמסביב. אז נכון שעליו כל המאמצים באמת מאוד מאוד גדולים וקבוצה מאוד גדולה של אנשים שעובדת מאוד קשה כדי לעזור לאנשים להשתלב בשוק התעסוקה, אחוז החרדים שעובדים ירד בשנה שנתיים האחרונות אפילו, זה אמנם אחוזים בודדים, זה בין אחוז, חצי אחוז המספרים, אבל הקצב ההצטרפות שהיה לפני כמה שנים פחות או יותר נעצר, ובאמת אנחנו מנסים לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כדי לאפשר קודם כל אותם, פחות או יותר היום 50%, בוא נדבר על הגברים החרדים, 50% מהגברים החרדים עובדים. אז אם נסתכל על גברים חרדים היום שעובדים, רמת השכר של גבר חרדי ביחס לגבר ישראלי כללי היא נמוכה משמעותית, וכנל גם בנשים. וזה הרבה נובע גם מתרבות עסקית, גם משיח עסקי, וגם מהשכלה. מסוג המקצוע שאנשים יכולים לרכוש ולעשות את זה. ואז אנחנו מנסים לשאול את עצמנו, למה בעצם חרדים שיוצאים לעבוד, הם יוצאים לעבוד ועובדים במקצועות, בכל המקצוע, עדיין מרוויחים פחות. למה הם לא מצטרפים להשכלה, למה אין להם מקצוע מספיק טוב? וברוב המקרים, התשובה היא, כי אין להם את היכולת לרכוש את המקצוע שאותו הם מעוניינים לרכוש, במסגרת חרדית. זאת אומרת, יוכלו לשמור על האורך החיים שלהם, כל אחד לפי הקהילה שלו, כל אחד לפי המנהגים שלו, כל אחד לפי הרבנים שלו, אבל בגדול אנחנו מכירים את הכללים, כללי אצבע המרכזיים, ואנחנו מנסים לראות כמה מקומות כאלה וכמה אפשרויות כאלה יש לגברים חרדים. אחד הדברים, מה שעשינו בעולם של יזמות, אז הקמנו את ביזנס, יזמות שנמצא בירושלים.
איך, רגע, המשפטים האחרונים קצת את הקטוע, שוב?
ביזמקס. מרכז יזמות לחרדים בירושלים, נמצא ממש בכניסה לעיר, שבעצם יש לנו גם מתחר עבודה משותף, שאנשים יכולים לזכור בו משרד, עמדת עבודה, במחיר ממש בסיסי, 1,000 שקל לעמדה, אתה מקבל הכל, מהקפה והאינטרנט, והחדרי שבות, והכל, ועל זה אנחנו נותנים הרבה ייעוץ עסקי, וסדנאות, ומפגשים, ופעילות, וקהילה עסקית, שהכל רלוונטי ליזמים חרדים. מיועד הכל לגברים חרדים, אברכים, יראי שמיים, שיכולים באמת לשמור על קוצו של יוד, ועדיין לעבוד ברמה הכי גבוהה מבחינה טכנולוגית, עסקית, מקצועית. וזה הכיוון שאנחנו מובילים באמת בכל הפרויקטים שלנו. מעניין.
זה באמת מרתק ומעניין, גם המספרים וגם הנתונים, ושוב, אמרתי קודם, זה פחות התחום שלך, אבל בהשוואה למספר הלומדים ומספר אנשים ש... תכננו לצאת לעבודה ובחרו בכל זאת להישאר במסגרת הלימודים והשלכות, גם קצת ככה השלכות פוליטיות לעניין הזה, חוק לפיד ואחרים, ביחד נוצרת כאן תמונת פאזל מאוד מעניינת ששווה ככה לנתח אותה ולחקור אותה. תגיד, איך התגובות? כלומר, הרי תמיד יהיה מי שיאמר, אתם החרדים פרזיטים, בטלנים, אתה יודע, כל האמירות מהסוג הזה, אתה מהצד השני בא ומציג נתונים, יש אוזן קשובה בצד השני?
קודם כל, יש אוזן קשובה. זה לא פשוט תמיד. זאת אומרת, לדוגמה, כשאנחנו באים, אתן לך דוגמה, אנחנו עשינו היום אירוע בביזמק, שנמשך לאורך כל היום, שנקרא Expert Day, יום המומחים להייטק, שבמסגרתו הבאנו 30 מנטורים, יועצים עסקיים מגוגל ומפייסבוק וממייקרוסופט ומאינטל ובאמת מהגופים הכי, חברות ההייטק הגדולות, שישבו בהתנדבות במשך יום שלם במקום ונתנו ייעוץ ליזמים חרדים, שגם חברי ביזמק וגם הגיעו בערך עוד 200 יזמים, יזמים חרדים שלא יושבים באופן קבוע בביזמק, שהגיעו לצורך העניין ליום הזה. היה גוף, אחד הגופים הממשלתיים שעוסק בעידוד של חדשנות ועולמות האלה, שלא היה מוכן להגיע לאירוע הזה. למרות אחרי שסגרנו, הם ביטלו. למה הם ביטלו? כי זה לגברים בלבד. ואז בעצם יש פה איזשהו קונפליקט. מצד אחד גופים גם עסקיים וגם ממשלתיים שאומרים, אנחנו רוצים לשלב את החרדים, אנחנו רוצים לתת להם מקום, יש אמירה מאוד משמעותית בדברים האלה, ורצון כנה ואמיתי. אבל חוסר הבנה, שאם אתה רוצה להגיע לקהל מסוים, אתה צריך לתת לו את זה בדרך שלו, לא חוכמה להגיד, כן, בואו תשלב את החרדים, אבל
אתה צריך משני הצדדים, אתה צריך דו שיח, אתה צריך לדבר באותה שפה, וזה בעצם העניין המשמעותי. איציק קרומבי, היה מעניין, תמשיך להצליח, ושיהיה באמת בהצלחה בהכל. תודה רבה לך.
בהצלחה, ערב טוב.
ערב טוב, פרסומות.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. הלילה בעשר, מדברים אל הקירות.
הייתי מתחנן לפניך שתבוא לשבת כמה דקות על יד המיטה שלי, לפני השינה, ונדבר קצת. אבל אתה אמרת, אין לי זמן, אני עסוק. יש לי אבא חי, אבל אני מרגיש יתום לגמרי.
קירות שקופים, תוכנית חדשה מעצימה ומטלטלת, על האתגרים בחינוך ובחיים, והדרך להתמודדות נכונה.
האם זו הצורה שבה חשבתי שאני אתייחס לילדים שלי?
קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי, הלילה בעשר, רק כאן בכל חי.
שלום, זה שוב ישי לפידות. זוכרים שדיברתי איתכם על הזדמנות להשקעה בפרדס חנה? וזוכרים שאמרתי לכם שהמחיר צפוי לעלות? אז נחשו מה? המחיר עלה. עלות יחידה עכשיו היא 99,000 שקלים. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר, היא מיועדת לבנייה. והקרקע נרשמת על שמכם בטאבו. אז לפני שהמחירים יעלו שוב, התקשרו למלכה השקעות. כוכבית 5751 ותדאגו לעתיד שלכם. כוכבית 5751.
גם כשמאזינים לחדשות, טעים יותר עם טאפו צ'יפס.
מוישה, לא ידעתי שיש לך רישיון לטנדר.
רק לטנדר? גם לאוטובוס זעיר, פרטי, טנדר מסחרי, נהג מונית. אני מסודר, ברוך השם.
איפה למדת את כל זה?
איפה? הכוון תעסוקתי בני ברק מזמינה אותך ליום הסברה ללימודי רישיון D1, בסביבת לימודים חרדית במחיר מסובסד ובזמן המתנה מינימלי. יום שלישי י"ז בטבת במרכז הכוון. ההרשמה חובה בטלפון 03-770-7300. 03-770-7300.
קר, מתחמם, חם,
פותח!
נועם, איך כל כך מהר?
זה ברור,
כי נועם ואבי נועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד, המיני בר שמוזג מים חמים וקרים לפני כולם. הצטרפו לאלפי משפחות שרכשו מיני בר נועם אחד ונהנות ממים חמים וקרים מיידית וללא המתנה, גם בחול וגם בשבת. בכשרות בדץ מהדרין הרב רובין, היזהרו מחיקויים זולים. ועכשיו מבצע, הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת במתנה, כפוף לתקנון. מבית אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוגה ראשי, גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, כוכבית 8510.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
רגע לפני ש...
דודי לקח לי את המחברת.
שכחתי להכין מערכת.
יש לי מושכי בסיין.
אני לא רוצה גבינה בסנדוויץ'.
קחו לכם רגע להתענג על קפה איכותי בטעם עשיר ובארומה מפנקת. פלטינום, הקפה הבא שלכם.
הבשר הטוב בארץ, מעכשיו עם ההכשר הטוב בארץ. Well done, מהיום בהשגחת בדץ העדה החרדית.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
16 שנים. 16 שנים שאנחנו מפתחים, משפרים, מתכננים ומייצרים את הארונות המתקדמים בעולם. בנינו 7 אולמות תצוגה מדהימים, רשמנו 8 פטנטים בינלאומיים וצברנו עשרות אלפי לקוחות מרוצים. ארונות ארדור חוגגים 16 שנים של מצוינות בחודש של פעם בשנה. עכשיו בכל סניפי ארדור, הארונות המתקדמים בעולם. כוכבית 2992.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
שלוש הגרלות ענק בכרטיס אחד, זה גדול! דירת דופלקס ענקית, שתי קומות, ניסן סנטרה 2019 ועשרות חופשות משפחתיות מחכים לכם בהגרלה של חיזקו. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול.
035-17-55-17
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לסוגיית כבוד המת, הראי ההלכתי להבאתם של יהודים לקבורת לקבר ישראל באשר הם, ואנחנו בעניין הזה עם הרב יעקב רוז'ה. שלום כבוד הרב.
טוב,
ערב טוב. חבר מועצת הרבנות הראשית וכמובן מי שעשרות בשנים מוסר עצמו ונפשו למען כבודם של מתי ישראל. איתנו לקו גם יהודה משיזב, יושב ראש זקה, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב, ושאחזה לציין שרב רוז'ה, יושב ראש בעב רבני זקה.
כן, חברה קדישה, זקה.
תודה יהודה, תודה.
יחידת יקאפ וזוק בצהל ומה לא. איפה שיש כבוד המת, הרב רוז'ה שם, ואני רוצה לשאול אותך, הרב רוז'ה, כשאנחנו רואים שיח בתקשורת של אנשים שאין ביניהם לבין ההלכה כלום, אבל הם באים ואומרים רצון המת. המת אמר וביקש בחייו, הוא כתב, שהוא לא רוצה להיקבר בקבר ישראל, אלא חס ושלום להגיע לעד כדי של שריפת גופה, או כל מיני דברים שהם בכלל מקורות נוצריים. איך ההלכה מתייחסת לבקשה כזו?
לפני שאני מגיב בנושא, אני חייב למחות על כבודו של הרב דרי, הרב הראשי של בר שבע, שכתב מכתב נחמד, נעים, בבקשה למשפחה לשקול שנית את הבקשה, וקיבל תגובות בוויינט של השמצה נוראית, הלווה, פנייה, ממש דברים חמורים ביותר, כאילו שאף קופה דעתו וכו'. אני מוכן כבוד התורה. שתיים. כמובן שביהדות
הרב
יש...
הרב מכילה רק על העניין הזה, הרב, אנחנו צריכים, אנחנו התרגלנו כבר מזמן שלרופא מותר לדבר בענייני רפואה, למשפטן מותר לדבר בענייני משפט, והיועץ המשפטי לממשלה, גם אם הוא אומר משהו לא פופולרי, אסור לפגוע בכבודו, אבל שרב מדבר על הלכה, שזה תפקידו, פה הוא כמובן קופה ומסית וחס ושלום, כן, לפי כל הדברים האלה, זה בדיוק מהות העניין, כן הרב?
לגבי הנושא עצמו, כמובן שבתורה יש מצווה של קבור בקברנו, ההלכה מצווה לקבור את גופו של האדם בכבוד ללא התערבות במהלך הקבורה שלו, אלא כי אפר אתה ואל אפר תשוב, לשים אותו, להניח אותו באדמה, לחזור על בת ארץ ישראל, ללא התערבות חיצונית. ארגון זקה, כמו שיודע את זה, ספר לך, מוסר את נפשו, דרך שתלבב, לאסוף כל פיסת רקמה, כל טיפה דם, לקיים את המצווה החשובה הזאת. ולכן מי שלא פועל בשיטה הזאת, לאנשים מאמינים, זה כואב. אנחנו מדברים פה בנושא הזה מתוך כאב. בפרט אישה, שהיא סמל לעם ישראל, על הסבל שהיא עברה, על הקדושים שהיא חיה איתם, על הפעילות של הערכה מגיל החברתית, אישה שהיא סמל, עושה, או מבקשת לעשות פעולה שמנוכלת לאמונה של רוב עם ישראל, זה כואב, זה מכאיב. אבל מעבר להלכה, אני נתקל במהלך עבודתי בין האנשים שחושבים על מעשה כזה, ואני אומר להם, תשימו לב, אם אדם מצורפים לגופתו, עוברות 10 שנים, שואלים הנכדים את האבא, איפה הסבא שלנו? איפה הוא? הוא איננו. אם יש קבר ומצבה בשם...
לא נשאר אפילו, כן, לא נשאר אפילו מצבה, מקום שבו, שדרך המצבה הזו יזכרו בכלל שהיה אדם כזה.
זאת אומרת ששריפה גופה מוחקת את האדם מהיומן המשפחתי. הוא לא קיים. רק בכל שם יזכרו, דור ששיר ולא יזכרו. ואנחנו תור יהודים יודעים שנוסעים לפולניה ולפות רחוקים, מחפשים מצבות, קברי אבות, קברי אבות, ב-DNA שלנו. נקודה שלישית, שריפה גופה לאחר השואה מעוררת רגשות קשים מאוד. שריפת גופה, עם ישראל מזכיר שואה, מזכיר עקירת היהדות, פעולה קשה מאוד. ולכן, נעשו מאמצים, אני יודע שהיו מאמצים, להסביר למשפחה, אנחנו לא כופים על אף אחד, אנחנו מבקשים בכל השנה שבקשה, זה כואב לנו. לטובת עם ישראל טוב שיהיה קבר ומצבה ושם ותאריך וכל מיני יחדות. אנא, תשקלו את זה שנית. אומנם האישה לא צדיקה גמורה, אלא קבלות טובות מאוד, אבל אם אתה שוקל את הבקשה שלה מול המעלה העצומה של עם ישראל בקבר שלה, הדברים מקבלים פרופורציה אחרת לחלוטין, וזה מעורר לנו כאב קשה מאוד.
יהודה משי זהב, אתה נתקל בצד השני גם במשפחות וגם בסוגיה המשפטית, ולא רק ההלכתית, לזקה יש מחלקה משפטית רחבה, וכשרצונו של מת שלא להגיע לקבורה בדרך הידועה של עם ישראל, בית המשפט מקבד את דעתו של המת, נכון? אין דרך למנוע את זה.
לא. קודם כל, כל מה שקשור מבחינה הלכתית, הדברים ברורים, הרב רוז'ה, מי אני שיגיד משהו אחר, אנחנו לאורו ככה עובדים, והדברים מאוד 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 ברורים. אנחנו, כמו שהרב אמר, אנחנו נבקים בקצה העולם, הנושא הזה של שריפות גופות, אנחנו מתעסקים בזה לפחות פעם בשבוע, ויש בזה הרבה מאוד פרקטיקה, ניסיון, וזה גם תלוי בין מדינה למדינה, ולפעמים גם בתרבולות. למה ששאלת, אם מצליחים לערער על הצבא, זאת אומרת, אם מצליחים להוביל הוכחה שהייתה במצב נפשי או במצב דיפרסיה או משהו אחר של אחת, וזה לא היה באמת שיקול דעת, זה עובר לגוף ראשון, במקרה הזה זה הילדים, או לפעמים זה הבעל. ויש דברים, זאת אומרת, הצלחנו לערער גם במקרים שהיו צבאות ברורות, שהצלחנו לערער ולהפוך את ההכרה על פיה. השאלה במקרה הזה של היום, והרב מכיר את זה, וגם היינו מעורבים גם ברמה, ויש שם דברים שהציבור אפילו לא יודע מה המניע, מה הסיבה. מה שברור שלא הביאה זה כהתרסה כלפי היהדות, כי באמת האישה הזאת הייתה אישה אצילית, ואיך אמר לי היום מישהו, הכל טוב יפה, ברגע שאתה עומד מול אישה שקברה את בעלה ואת הבן שלה, הרבה דברים אתה לא יודע לענות, אבל אני יודע עוד כמה דברים, מה הסיבה האמיתית שהיא ביקשה לעשות את זה. השאלה, אני מסתכל על השאלה הפרקטית, מה עדיף? לנהל היום ויכוח ציבורי ולתת לזה עת תקשורתי, כי בסך הכל בארץ שריפת הגופות היא מאוד מאוד מינימלית, בעיקר ועולים, את מה לא עובדים, עובדים זרים שמוצאים לטיסה, שיותר זול להם לשרוף את הגופה מאשר לטיס אותה לחול, ועוד כמה וכמה בודדים. אני בזמנו נלחמתי, הובלתי את המאבק נגד החברה הזאת ששורפת את הגופות, מי שזוכר אפילו לילה אחד היא עלתה בשרה השמיימה, גם נעצרתי, גם נחקרתי, אנחנו יודעים לנהל את המאבק. השאלה אם בפרקטיקה, מה עדיף באסטרטגיה לנהל מאבק היום ולהפוך ולעורר את הסיפור הזה שאחרים יכולים לבוא בעקבותיה, או שמה שנקרא שב ואל תעשה, תעשה דברים אחורה.
לתת לזה לחלוף, לעבור ולהמשיך הלאה, כי הסכנה, בדיוק. ואני חוזר אליך הרב רוג'ה, ברשותכם, עד כמה אפשר להבחין באירוע כזה, הרב ציין שמדובר באישה שהיא סמל גם בעלה, גם בנה, טייסים, אסטרונאוט, מפעל חברתי גדול וכולי, עד כמה זה עלול חלילה להוביל או להשפיע על החלטה של אחרים?
אני חושש מאוד שזה יכול לתת לגיטימציה לאנשים ששוקלים את הדבר הזה, אני חושש מאוד. כמו שאתה אמרת, זאת, האישה הזאת היא סמל. אבל טוב, אני מקווה לטוב, מקווה שעם ישראל יחזור לשורשים, והאמונה הפשוטה והתמימה בקדושת האדם תגבר, וכל אחד ואחד יכבד את ביתו, מיתו כדת וכראוי לעם ישראל.
טוב, הרב יעקב רוז'ה, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
דרך טוב. יהודה, יש לי עוד שאלה אחת אליך, ברשותך. בוא נדבר רגע על התקשורת. אתה גם הרבה לדבר בכלל התקשורת, שקצת מתקשים לקבל את ההלכה, לצערנו, בהרבה מאוד מושגים ומובנים, וגם בזה. האם הנושא הזה של כבוד המת, אתה בא מתפקידך כזקה, כארגון לאומי, בלתי תלוי, עם קידוש השם גדול, האם הנושא הזה כן מקבל איזושהי הבנה בקרב עיתונאים, אנשי תקשורת, שזה לא דומה לנושאים אחרים, זה לא כביש פתוח בשבת או גיוס חרדים. זה משהו ש-99% מהיהודים בסוף רוצים לבוא לקבר ישראל.
זה תלוי, תלוי באיזה נסיבות ועל מי מדברים. כי אני היום גם בתקשורת, הבאת להם דוגמה מאוד פשוטה, הבאת להם מה שכולנו חווים עכשיו את הסיפור עם שני נהדרים, הדר גולדין ואורן שאול. מדינת ישראל הופכת את העולם בגלוי ובסתר, כן? המשפחות לא ישלימו עם האבל, למרות כל הפסקי, כל הפסקי דין וכל מה שוועדות קבעו, שגם הרב רוז'ה היה חבר בוועדה שקבעו שהם נהרגו, הם לא ישלימו עם האבל עד שלא יהיה להם קבר להתאבל עליו. גם אנחנו בתחילת הדרך חשבנו שמה שאנחנו עושים זה כבוד המת, היום אנחנו יודעים שזה הרבה יותר כבוד החי, משפחה שיודעת שיקירם לא הובא לקבורה או לא הובא בשלמות לקבורה, אין לה מנוחת הנפש. ושאתה בא מהצד הזה ואתה מראה להם אין ספור שידורים כאלה שמדינה צריכה להפכה את העולם, ואתה אומר להם, רגע, מה ההבדל? למה צריך בכלל? הרי אפשר לשרוב ולהתפטר, למה צריך בכלל לחפש? הרי אין דין קבורה, הרי לא צריך בכלל קבורה, ואז אנשים מבינים שיש פה משהו, יש פה משהו שנוגע ללב, נוגע למשפחות. השאלה מאיזה צד ואיך אתה בא, אם אנחנו לא נבוא מהצד שהיא עוברת על חוקי התורה והיא עושה את זה נגד ולהפוך אותה לאנטי, אז בהחלט יש מקום שאנשים זה נכנס להם ללב, ויש מספיק טיעונים וחזקים והוכחות שהדבר הזה הוא מעל לכל ויכוח, מעל ויכוח של דתיים או אנטי דתיים או משהו אחר.
יהודה משי זהב, יושב ראש ארגון זקה, תודה רבה לך.
תודה וכל טוב.
שיהיה בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם מוטי מימון, שלום לך.
שלום.
לא, איתנו?
כן, כן.
שלום מוטי. אתה מנכ"ל של רב-קו ואונליין?
כן.
עוד יום, יומיים, מתי מתחיל השינוי?
הרפורמה למעשה מתחילה ביום שישי הקרוב. אותה רפורמה שהחלה בירושלים במרץ, בפברואר האחרון, בתחילת השנה. למעשה הנהגים בגוש דן יפסיקו לקבל תשלום מהנוסעים, והנוסעים יערכו מראש עם כרטיס הרב-קו. ויעלו על הנסיעה מוכנים, ובעצם יפנו את הנהג להתעסקות עם הנסיעה עצמה.
כלומר, מאזיננו בבני ברק לצורך העניין, או פתח תקווה, או אלעד, או מקומות מהסוג הזה, מעוד יומיים צריכים להתרגל שאם באים עם רב קו ריק לאוטובוס, אי אפשר לעלות.
אכן, למעשה נעשתה הערכות בחודשים האחרונים, הערכות מאוד אינטנסיבית, על מנת לאפשר טעינת כרטיס הרב קו ורכישת כרטיסים, באלפי נקודות ברחבי גוש דן, ובעצם היום יש פריסה מאוד רחבה של נקודות שבהם אפשר להטעין את כרטיס הרב-קו. בתורך הדוגמה בבני ברק, קיימות מאות נקודות שמאפשרות טעינת כרטיס רב-קו, אם זה קיוסקים ובתי עסק, אם זה רשתות שיווק גדולות.
כי בעצם טעינת הרב-קו, בדרך כלל אנשים שמחזיקים אינטרנט, סמארטפונים, דברים מהסוג הזה, מטעינים אותו באמצעות אפליקציות שונות, ואנחנו כציבור חרדי שלא מתוך בחירה, לא נחשף לכלים האלה, הולכים לטעון את הכרטיס בנקודת טעינה, ואתם מבעוד מועד הכנתם נקודות כאלה בכל החווה בני ברק,
נכון, נכון, באמת לטובת הציבור החרדי שהגישה לאינטרנט היא יותר מוגבלת, נעשתה הערכות באמת ייחודית, ובעצם הרחבנו את הפריסה גם מבחינת נקודות, שזה בתי עסק, קיוסקים, רשתות, גם באפשרויות בתוך בתי כנסת, בעמדות התרומה של נדרים פלוס וקהילות. וגם מכשירים כמו כספונטים שפרוסים בכמעט כל נקודה ברחבי העיר, בכל מקום שיש בו תחנת אוטובוס כמעט, יש היום נקודות שמאפשרות טעינת רב-קו, ללא צורך בגישה לאינטרנט, שגם זה, גם מי שיש לו גישה לאינטרנט באפליקציה, דרך החנות הקשרה, יכול גם להוריד אפליקציה ולטעון את הכרטיס, אבל זה לא הכרחי. היום הציבור יכול להגיע למאות ואלפי נקודות ברחבי הארץ, באופן ספציפי בגוש דן, ולטעון את כרטיס הרב-קו באותן נקודות. הנקודות עשינו בעצם איזשהו, חילקנו בימים האחרונים חוברת קומפקטית מאוד נוחה.
זה פנקס כיס כזה.
לכל בית אב, שבה בעצם מופיעות כל הנקודות וכל אפשרויות הטעינה, שהאזרח יכול בהם לטעון את כרטיס הרב-קו, בצורה מאוד ברורה שמחולקת
לשנות. אז מהיום נהגים מתעסקים בנהיגה, נוסעים מתעסקים בבטיחות, עולים ויורדים באוטובוס בצורה בטוחה, לא מתעסקים בתשלומים בתוך מתחם האוטובוס?
נכון מאוד. למעשה זה המינימום שהאזרח יכול לעשות על מנת לתרום ולשפר את התחבורה הציבורית בישראל. בעצם זמן הנסיעה התקצר משמעותית. תחשוב כמה זמן נהג האוטובוס
מבנה ברק זמן הנסיעה לא תלוי ברב-קו ולא תלוי בדברים אחרים.
גם ברב-קו היום הנהגים ממתינים בתחנות זמן רב כדי להעלות נוסעים ולהתעסק עם תשלומים, וזאת התרומה הקטנה אולי שהאזרח יכול לעשות כדי לעזור גם במאמץ של המעבר לתחבורה הציבורית. והשינוי הזה הוא באמת שינוי מבורך.
מוטי מימון, מנכ"ל רב-קו אונליין, שיהיה לכם בהצלחה עם הרפורמה הזו לטובת
המאזינים. תודה, בהצלחה לכולנו.
שהשינוי הזה יעבור בהדרגה, בצורה בטוחה. תודה רבה לך. אז אם כאמור, עוד יומיים, רב-קו מוטען בטרם עלייה לאוטובוס. לא משלמים לנהג. סיימנו את המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן הוא הטכנאי, תודה, וגם לכם מאזינים. תודה שהייתם איתנו, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות ולהתראות.
עכשיו, מבצע חורף, במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. תתקשרו עכשיו לדוקטור מלמן, 02-540-5757. דוקטור מלמן.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן עוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888. אתם הולכים לשיר חזק, להנות חזק. שבת פרשת ויחי, חזק. חוגגים בציפורי בכפר חפץ חיים, באווירה מרוממת ופסטורלית מעין עולם הבא. את התפילות והסעודות ינים מחזן אהרון גרליץ, בליווי מקהלת ידידים העולמית, בניצוחו של יעקב רוטבליט. עונג שבת וסעודות עשירות בשפע כיד המלך, בקשרות המעודרת של בדץ העדה החרדית, ועוד הפתעות מתוקות. התקשרו ושריינו חדרים. 08-859-3888 08-859-3888
סמבוקול.
סמבו מה?
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכז במיוחד ונחקר קלינית. להשיג בבתי המרקחת והטבע.
יש לי מכר, קוראים לו קרלו. קרלו? למה לא תהיה קצת חם לו? תקשיב לי, תתקדם למחמם המים של המסרגל, לא תחכה דקתיים, ואו,
התחממו המים.
רוצים מים חמים שלא נגמרים? התקדמו למחמם המים של אמיסרגז, עכשיו במבצע מיוחד.
כי על מים חמים לא מתפושרים. חייגו, כוכבית 3626.
שלוש הגרלות ענק בכרטיס אחד, זה גדול. דירת דופלקס ענקית, שתי קומות, ניסן סנטר 2019 ועשרות חופשות משפחתיות. מחכים לכם בהגרלה של חיזקו. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול. 035-17-55-17 035-17-55-17.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2100 שקלים ומקבלים 1500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
בואו נדבר רגע על מענק עבודה. אם זה עובד למוכרת בחנות הבגדים, וזה עובד לנהג הטרקטור באתר הבנייה, וזה עובד לבחור בבית המלאכה, שווה שתבדקו. אולי זה יעבוד גם לכם. בעקבות שינויי חקיקה, הורחב מעגל הזכאים למענק עבודה, ולמעשה יותר ויותר אנשים זכאים לו. בדיקה פשוטה ומהירה במרשתת תגלה אם גם אתם זכאים למענק. בדקו באתר רשות המיסים.
נא לפנות את הדרך. אני כבר יותר מחצי שעה על הכביש. אנחנו חייבים להגיע עם ילד במצב קשה לטיפול נמרץ ילדים מחוץ לבני ברק.
כדי להקים טיפול נמרץ בבני ברק, התקשרו עכשיו לטלפון 03-30-80-900 וקחו חלק בהצלת חיים של עשרות אלפי ילדים.
יומן הכלכלה, עורך ומגיש צבי טסלר.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם יומן כלכלי לשבוע פרשת ויחי תשע"ט. בדקות הקרובות נסכם לכם את מה שקורה בכלכלה, בצרכנות ובכל מה שקשור לכיס שלכם. הכותרת הכלכלית של השבוע מגיעה בשעה האחרונה משר האוצר משה כחלון, שמודיע על שורה של צעדים שנועדו לצמצם את גל ההתייקרויות במשק. על מנת לבטל את ההתייקרויות הצפויות בתעריפי החשמל, תוותר המדינה על מסי הבלו שהיו אמורים להיות מוטלים על השימוש בפחם המזהם. צעד זה אמור לגרום לחברת החשמל להודיע על ביטול ההתייקרות בחשמל. בנוסף, אחרי ההודעה של אוסם, גם שטראוס מתחייבת שלא לייקר את המחירים, והתאחדות התעשיינים העבירה היום מכתב התחייבות לשר האוצר, לפיו כלל חברות המזון מבטלות את הכוונה לייקר את מחירי המזון בישראל. הנה שר האוצר משה כחלון.
לפני מספר שבועות התבשרנו על גל עליות מחירים שאמור להגיע אלינו בשבועות הקרובים. הקמנו צוות עבודה גם בנושא חשמל, גם בנושא מזון. היום סיימנו את נושא החשמל, העברנו לרשות החשמל, שהיא למעשה הרשות שקובעת את המחירים. העברנו לעבודה מסודרת, עם תוכניות מסודרות, ואין לי ספק שבישיבה הקרובה שלה, כבר בתחילת שבוע הבא, היא תודיע על התמתנות דרמטית במחירי החשמל, בתעריף החשמל. לגבי המזון, קיבלנו התחייבות פומבית, וגם בכתב, מחברות המזון שהן הולכות לחזור בהן מהכוונה לייקר את מחירי המזון, וטוב שכך. זאת עבודה קשה, זאת עבודה שנמשכת 3.5 שנים כיצד לטפל ביוקר המחיה.
בנוסף, הודיע כחלון שלא יחתום על העלייה במחירי החלב המפוקח, בנוסף לביטול העלייה בחלק במחירי הלחם המפוקח. ההצהרה הזו של כחלון מגיעה בעקבות התגברות מחאת האפודים הצהובים נגד יוקר המחיה. הנה דוד מזרחי ממובילי מחאת האפודים הצהובים.
אני רוצה לקרוא לחברת תנובה ולהגיד באופן מאוד מאוד ברור, אם תעלו בשקל אחד את מחירי החלב ותפגעו באנשים הכי חלשים בחברה הישראלית, כבר אנחנו יוצאים ונשכנע אנשים עם הסטודנטים שיש לנו עכשיו בדוכני הסברה מחוץ לסופרים לא לקנות כרגע מתנובה. מחר אנחנו נקרא ב8 בערב לחמש דקות לכל הציבור במדינת ישראל לא להשתמש בחשמל.
מזרחי היה אתמול בכנסת בדיון בוועדת הכלכלה בעניין יוקר המחיה, ואיים בשם המפגינים להבעיר את המדינה אם יעלו מחירי החשמל. הבוקר בוועידת גלובס התייחס נתניהו בביטול למחאה, ואמר שהיא לא מתרוממת מכיוון שהמצב הכלכלי מצוין.
אתם יודעים למה זה לא תופס? הצרור ורוקדי כל ההפגנות האלה, למה זה לא תופס? כי זו האמת. האנשים יודעים את האמת. יודעים את האמת. זה מנסים. אבל זו האמת. יש פה הצלחה כלכלית אדירה.
ומנהיגות מחאת האפודים הצהובים, שמורכבת ברובה מפעילי שמאל, לא ממש השתכנעה מהדברים של ראש הממשלה, שעומדים לכאורה בסתירה לנתונים אותה מפרסמת השבוע מחלקת המחקר של הכנסת עצמה, הנתונים שמצביעים דווקא על זינוק של יותר מ-35% ברמת המחירים בישראל מאז שנת 2007. בכל מקרה, במוצאי השבת הקרובה, בשעה 7:30 בערב, הם מתכוונים לחזור למחאת האפודים מול קריית הממשלה בתל אביב. מכאן הנתונים שמפרסמים היום בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומזכירים לנו שההתייקרות במשק אמנם חשובה, אך הבעיה המרכזית שנשארה לטפל בה משבר הדיור, במקרה הזה הפתרונות מעט יותר מורכבים. לפי הנתונים, חלה ירידה דרמטית של יותר מ-17% בהתחלות הבנייה בשוק הדיור ב-12 החודשים האחרונים. גם מספר הדירות שסיימו לבנות אותן מצביע על ירידה מדהיגה, רק 47,700 יחידות דיור, ירידה של 6% ו-7% בהשוואה ל-12 החודשים המקבילים אשתקד. הנה ישראל זעירה, מנכ"ל חברת הנדל"ן באמונה.
כשממציאים כל מיני שיטות מלאכותיות לאיזון הכלכלה באופן שאיננו מתאים לחיי הכלכלה, כלומר ממציאים כל מיני רגולציות מיותרות שגורמות לעיכובים ביתר בנייה, בוודאי שהתחלות הבנייה ירדו משתי סיבות. קודם כל, כדי להוציא יותר בנייה לוקח עכשיו כפול זמן, כיוון שצריך לאשר את התוכניות המיוחדות ואת המטרים מיוחדים של המחיר למשתכן באלף ועדות ובבירוקרטיות חדשות שלא יודע לחשוב, כאילו שהמדינה לא סבלה עד היום מעודף בירוקרטיה. הדבר השני, קבלנים חוששים להיכנס לסד של לוחות זמנים שכאילו אמורים למהר את התהליך, בפועל הם רק מעיטים אותו. בשעה שהקבלנים חוששים והציבור צמא לדירות, זה ברור שקצב הבנייה יועט, פחות קבלנים ניגשים למכרזים, הכסף בורח לחוץ לארץ, וממילא קצב התחלות הבנייה יורד, מה שיוביל ברגע שתתפוצץ השיטה, והיא תתפוצץ, יוביל לעליות מחירים אסטרונומיות, כי הביקושים הולכים וגוברים, הפתרונות מעטים, ולממשלה אין עין להושיע. על כן, טוב יעשה שר האוצר, ואם הוא רוצה להיבחר פעם שנייה, שיעשה חישוב מסלול מחדש, יבטל את הבירוקרטיות ויביא להוצאת היתרי בנייה תוך 4 חודשים במקום תוך 2.
ואחרי ששלשום הושבתו כלל שירותי הרווחה בישראל, המשבר על תנאיהם וביטחונם של העובדים הסוציאליים בדרך לפתרון. אתמול הושגו הסכמות בין איגוד העובדים הסוציאליים לשרי האוצר והרווחה על פתיחת מסע ומתן לאחר מספר שבועות של מחאה. הצדדים סיכמו על כניסה למסע ומתן כולל על תנאי השכר, העומסים וההגנה על העובדים. שרי האוצר והרווחה סיכמו עם ראשי ארגון העובדים הסוציאליים לדון במסע ומתן שמשך 3 חודשים על מנגנון אבטחתי כולל, ולאחר מכן ייכנסו הצדדים למסע ומתן בנושא השכר, תנאי העסקה והעומסים. הנה ענבל חרמוני, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים.
היום למעשה נפרצה דרך למען תנאי עבודה עוגנים יותר וטובים יותר עבור העובדים והעובדות הסוציאליות בישראל, ולמען שירותי רווחה מתוקצבים ועולמים עבור הלקוחות שלנו. נפגשתי היום עם שר הרווחה חיים כץ ועם שר האוצר משה כחלון. בפגישה הזו למעשה סיכמנו שאנחנו נכנסים למסע ומתן אינטנסיבי שיערך כ3 חודשים בנושא המוגנות של העובדים, ומיד לאחריו ניכנס למסע ומתן גם בנושא השכר וגם בנושא תנאי העבודה והעומס, ואני מאוד 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 שמחה על כך. אני רוצה להודות לשר הרווחה מר חיים כץ ולשר האוצר מר משה כחלון, וגם ליושב ראש ההסתדרות מר אבי ניסנקורן.
ועכשיו והאם לאחרונה הציעו לכם בבנק הלוואה כדי לצאת מהמינוס? לא בטוח שהם באמת ציעו לכם. ביקורת שערך הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל העלתה כי נציגי בנקים הפעינו לחץ על לקוחות כדי לשכנע אותם לקחת הלוואה, למרות שאלה הביאו חוסר עניין בכך. הבדיקה העלתה כי השכנוע הבלתי עולם באותם מקרים כלל הצעות חוזרות ונשנות, הפעלת לחץ על לקוחות להחליט עוד היום, וגם שימוש בביטויי שידול לא ראויים. הנה אריאל גנות, מנכ"ל גמא ניהול וסליקה.
התגלגלות של הציבור באמצעות הלוואות ואשראי ולא מכסף שקיים לו, מעלה את רמת החיים של לוקחי הלוואות. העלאת רמת החיים של לוקחי הלוואות מצריכה אותם ליותר כסף בשוטף, כי אם הוא לקח הלוואה וקנה רכב יקר, אז עכשיו הוא צריך להחזיק את הרכב היקר, סליחה. ובמצב כזה, הרמת ההוצאה החודשית שלו עוד יותר גדלה, ואז הוא זקוק לעוד הלוואה, ויש פה בעצם גלגול של הציבור, דחיפת הציבור, לחיות ברמת חיים שבסופו של דבר הוא לא יכול לעמוד בה. דחיפה נוספת של הלוואות יכולה גם לגרום לעליית יוקר המחיה, מכיוון שלציבור יש כסף, הציבור קונה, והמחירים עולים כתוצאה מהגברת הצריכה, אבל זאת הגברת צריכה מלאכותית, שלא נובעת מצמיחה של המשק, אלא נובעת אך ורק מהזרמה מלאכותית של כסף באמצעות אשראי. והדבר הזה גם מסכן בסופו של דבר את היציבות המקרו-הכלכלית.
ועד כאן יומן כלכלי לשבוע זה, על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.